אנחנו בשיעור של יום שביעי של פרשת מטות, פרק ל"ב, פסוק כ'. ויאמר עליהם משה, אם תעשון את הדבר הזה, אם תחלצו לפני אדוני למלחמה. למדנו כבר בשיעור הקודם על בני ראובן ובני גד שבאו לבקש ממשה רבינו שהם רוצים את החלק שנמצא מעבר הירדן. משה רבינו כעס עליהם, אמר להם שהם דומים לדור הקודם, קרא להם אנשים חטאים, ואז הם מיוזמתם אמרו שהם לא יקבלו את אותו חלק עד שקודם כל הם ילכו ביחד עם בני ישראל בעת המלחמה, והם גם התעכבו שם עד אחרי שכל עם ישראל יקבלו כל אחד את נחלתו. אז כאן בשיעור היומי משה רבינו חוזר על התנאי ואומר להם, פסוק כ"א, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני אדוני, עד אורישו את אויביו מפניו, ונכבשה הארץ לפני אדוני, ואחר תשובו, והייתם נקיים מאדוני ומישראל, והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני אדוני. כפי שרש"י יציין בהמשך, שכאן אנחנו רואים שמשה רבינו אמר להם שמתי הם יכולים לחזור חזרה לחלקם, אחרי שנכבשה הארץ, אחרי כיבוש. הוא לא אמר להם להמתין עד אחרי החלוקה, למרות שהם קיבלו על עצמם, כפי שלמדנו בשיעור של אתמול, שהם לא יחזרו עד יתנחל בני ישראל לשנחלתו, עד אחרי 7 שנים שחילקו את הארץ. הלאה בפסוק כ"ג, ואם לא תעשון כן, הנה חטאתם לאדוני, ודהו חטאתכם אשר תמצא אתכם. בנו לכם ערים לטפכם, וגדרות לצונאיכם, והיוצא מפיכם תעשו. מסביר רש"י קודם כל בפסוק הזה, בפסוק כ"ד, את המילה לצונאיכם, ומסביר תיבה זו מגזרת צונא ואלפים כולם. זה הלשון שכתוב בתהילים בפרק ח', צונא ואלפים. שמה מה פירוש המילה צונא ואלפים? אז רש"י שמה בתהילים מסביר שאלפים זה אומר הבקר, הבקר, הבקרים, נקרא להם אלפים. צונא זה ההתעסקות עם הצון, המקצוע נקרא צונא. שבמילה צונא ממשיך רש"י ואומר כאן שאין בו א' מפסיק בין נ' לצדי. יש נ' צדיק א' בפסוק צונא, בין הנ' לצדיק אין א'. אותו דבר גם אצלנו שכתוב בפסוק לצונאיכם, אין הפסק בין הצדיק לנון באלף, אלא הצדיק והנון מחוברים. לכן אומר רש"י שאצלנו זה דומה למה שכתוב שם בתהילים, והכוונה לצונאיכם זה המקצוע של ההתעסקות עם הצון. אומר רש"י, ואלף שבא כאן אחר הנון, זה שאצלנו יש אחרי הנון במילה לצונאיכם אלף, במקום א של צונאו. מה שיש במילה צונא ה' אחרי הנון, אז פה במקום ה' יש א', אבל המשמעות של המילה לצונאיכם זה אותו משמעות של המילה צונא. מיסודו של רבי משה הדרשן למדתי כן. והיוצא מפיכם תעשו, אומר רש"י, מה משה רבינו מדגיש להם? לגבוה. זאת אומרת שמה שיהודי מקבל על עצמו ואומר לקדוש ברוך הוא התחייבות, כמו במקרה הזה שהם קיבלו על עצמם התחייבות יותר ממה שמשה רבינו ביקש מהם, אז הם צריכים לעמוד בהתחייבות שהם קיבלו על עצמם. כפי שרש"י ממשיך, שקיבלתם עליכם לעבור למלחמה עד כיבוש וחילוק, שמשה לא ביקש מהם אלא ונכבשה ואחר תשובו, כמו שקודם קראנו בפסוק כ"ב, והם קיבלו עליהם עד התנחל, כמו שלמדנו בשיעור של אתמול. הרי הוסיפו להתעכב 7 שחילקו, וכן עשו, ככה בפועל הם עשו, כמו שמסופר בספר יהושע. סוג חפי, ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמור, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. אומר רש"י, ויאמר בני גד, למה כתוב לשון יחיד? למרות שמדובר כאן על בני גד ובני ראובן, כולם כאיש אחד. למרות שנאמר בלשון רבים, הם כולם הסכימו בהסכמה אחת למה שהם מתחייבים. פסוק חבב, תפינו נשינו, מקנינו וכל בהמתינו יהיו שם בערי הגלעד, ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני אדוני למלחמה כאשר אדוני דובר. ויצב להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל. מסביר רש"י מה זה ויצב להם, לא שמשה רבינו ציווה להם משהו, אלא מה הכוונה ויצב להם, אומר רש"י, כמו עליהם ועל תנאם. זאת אומרת, מה שמשה רבינו מינה פה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון, הוא מינה אותם, כמו שרש"י אומר, מינה אלעזר ויהושע, הוא מינה אותם שהם יהיו אחראים על התנאי שקיבלו על עצמם בני גד ובני ראובן. למרות שכתוב להם, אף על פי כן הכוונה פה במילה להם זה עליהם. מביא רש"י הוכחה כמו שהפסוק אומר שנלמד בעזרת השם בספר שמות, השם ילחם לכם. ומה הכוונה ילחם לכם? הוא ילחם בשבילכם. אותו דבר שכתוב כאן ויצב להם, אין הכוונה להם אלא בשבילם. פסוק חפתת, ויאמר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן, כל חלוץ למלחמה לפני אדוני, ונכבשה הארץ לפניכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה. זה משה רבינו אומר לאלעזר וליהושע. פסוק למד, ואם לא יעברו חלוצים איתכם, ונוחזו בתוככם בארץ כנען, זאת אומרת אם הם לא יעברו אז הם יישארו בארץ כנען ולא יקבלו את החלק שהם ביקשו. ויענו בני גד ובני ראובן לאמור, את אשר דיבר אדוני אל עבדיך כן נעשה, אנחנו נעבור חלוצים לפני אדוני ארץ כנען, ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן. מה הכוונה ואיתנו אחוזת נחלתנו? אומר רש"י, כלומר בידינו וברשותנו. זאת אומרת, הם ילכו חלוצים בזמן המלחמה לארץ כנען, וברשותם יישאר, ברשותם הם יהיו, על ידי זה יעשו בעלי הבתים על החלק של עבר הירדן. כמו שרש"י מסיים את דבריו, כלומר בידינו ברשותנו תהיה אחוזת נחלתנו מעבר הזה. פסוק למד ג', ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחון מלך האמורי ואת ממלכת אוג מלך הבשן, הארץ להריה בגבולות ערי הארץ סביב. פה אנחנו יכולים לשים לב שכל הדיון עד עכשיו היה מול בני גד ובני ראובן, אבל כשהגיע לפועל לתת להם את האפשרות לקבל את אותו חלק, אז משה רבינו צירף לעניין גם את חצי שבט מנשה בן יוסף. פסוק למד, ויבנו בני גד את דיבון ואת עטרות ואת ערוער ואת עטרות שופן ואת יעזר ויוגבע ואת בית נמרה ואת בית הרן, הרי מבצר וגדרות צאן. אומר רש"י, הרי מבצר וגדרות צאן, זה סוף הפסוק מוסב על תחילת העניין. הרי קראנו בתחילת העניין בפסוק למד דלת שבני גד בנו את, מתחיל רשימה של ערים, דיבון, עטרות וכולי. מה שכתוב בסיום פסוק למד וב, הרי מבצר וגדרות צאן, זה מתייחס לכל הערים שהזכרנו את שמותיהם. כפי שרש"י אומר, ויבנו בני גד את הערים הללו להיות הרי מבצר וגדרות צאן. פסוק למד זין, ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלי ואת קרייתיים ואת נבו ואת בעל מעון מוסבות שם ואת סיבמה, ויקראו בשמות את שמות הערים אשר בנו. אומר רש"י, ואת נבו ואת בעל מעון מוסבות שם. מה הכוונה? נבו ובעל מעון שמות עבודה זרה הם, והיו האמוריים קוראים עריהם על שם עבודה זרה שלהם. אז הערים האלה, נבו ובעל מעון, זה השמות שהאמוריים נתנו לערים על שם עבודה זרה. ובני ראובן הסבו את שמם לשמות אחרים, וזהו מוסבות שם. זה מה שהפסוק מדגיש, ואת נבו ואת בעל מעון מוסבות שם. הכוונה היא שנבו ובעל מעון מוסבות לשם אחר, הם לא השאירו את השמות של עבודה זרה, אלא מתי שבני ראובן נכנסו לערים האלה הם החליפו להם שמות. ואת סיבמה שכתוב פה בפסוק, אומר רש"י, מה היה עם סיבמה? בנו סיבמה, הם בנו את העיר הזו, והיא סבם האמורה למעלה. זה אותו סבם שהזכרנו כבר בתחילת העניין בפסוק ג', מה קשה פה לרש"י? שלכאורה קודם לא מצאנו מקום כזה שנקרא סיבמה. רק פה כתוב סיב מים, יכולים לחשוב שזה שם אחר. ואם זה שם אחר, אם הם החליפו את השם, אז לכאורה הפסוק היה צריך לכתוב את המילים מוסבות שם, אחרי המילה סיב מה, היה צריך להיות כתוב את נבו ואת בעל מעון ואת סיב מה, מוסבות שם. זה שהתורה כתבה את, את השם של המקום ואת סיב מה. אחרי שהיא כבר אמרה שאת נבו ואת בעל מעון החליפו שם, זאת אומרת שבסיב מה לא החליפו שם, למרות שלפני זה קראו לזה סבם, אומר רש"י שזה בעצם אותו מקום ממש, וזה לא נחשב כשם שונה. פסוק למתת, וילכו בני מחיר בן מנשה גלעדה וילכדוה, ויורש את האמורי אשר בא. אומר רש"י, מה פירוש ויורש? אין הכוונה כאן מלשון ירושה, אלא כתרגומו ותאריך, כמו שהוא כאילו מתרגם את המילה ויורש ותאריך, שמה הכוונה ותאריך? שהם גירשו את האמורי. שתיבת רש משמשת שתי חלוקות, יש שתי משמעויות למילה רש, אומר רש"י, לשון ירושה ולשון הורשה. מה זה נקרא הורשה? שהוא תירוד ותירוך. במקרה שלנו, שכתוב ביורש את האמורי, הכוונה שהם גירשו את האמורי מהמקום. פסוק מהם, ויתן משה את הגלעד למחיר בן מנשה, וישב בה. ויעיר בן מנשה הלך, וילכוד את חבותיהם, ויקרא אתן חבות יעיר. אומר רש"י, חבותיהם, מה זה נקרא חווה? כפרה נאון. הכפרים, זאת אומרת, אותם בתים שלא היו במקום שמוקף עם חומה, והוא לא היה דומה לעיר, המקום הזה נקרא חווה. את המקומות האלה, יאיר בן מנשה לקד. ויקרא את הן חוות יאיר, מסבירה שמה הסיבה שהוא נתן להם את השם הזה, לפי שלא היו לו בנים, קרם בשמו לזיכרון. פסוק מבית, ונובח הלך, וילכוד את קנת ואת בנותיה, ויקרא לה נובח בשמו. אומר רש"י, כתוב, ויקרא לה נובח, לה אינו מפיקי. המילה לה כתוב בלי ניקוד דגש בה"א, זאת אומרת לא קוראים את זה ויקרא לה, אלא קוראים לה בלי דגש על ה"א. מה הסיבה בדבר? אומר רש"י, וראיתי ביסודו של רבי משה הדרשן, לפי שלא נתקיים לשם זה, לפיכך הוא רפה. מכיוון שהשם נובח שהוא קרא למקומות האלה, לקנת ואת בנותיה, לא היה שם שהתקיים, לכן התורה מלכתחילה כותבת את המילה לה ברפיון, שמשמע מדרשו כמו לא, כשכתוב לה בלי דגש ב-A, שזה משמעות שיש כאן רפיון, זה כאילו היה כתוב למד א', שמשמעות הוא לא, כאילו שהשם לא נקרא כך. אבל מסיים רש"י ואומר, הוא תמהני, התמיה של רש"י זה רבי משה הדרשן, שאומר, שאם אין דגש בה"א אז זה כאילו לא בלשון שלילה, אומר רש"י, תמהני, מה ידרוש בשתי תיבות הדומות לה? שתי מקומות, אחד מביא רש"י מהרות בפסוק שני מהנביא זכריה, ששם כתוב גם כן לה בלי דגש, ואומר רש"י, תמהני, איך הוא יפרש שם שהכוונה היא בלשון של רפיון. דוגמה אחת כתוב היום על הבועז, והדוגמה השנייה לבנות לבית.